וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויסיפו עוד צנאותו. ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך, תמלוך עלינו, תמשול, תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנאותו על חלומותיו ועל דבריו. בעיון בפסוקים שקראנו, בפסוקים שמיד נקרא, עולה השאלה הראשונה, שאלה קשה מאוד, איך קורה שהאחים שונאים כל כך את יוסף? כשמתבוננים בפסוקים, ותכף נתבונן ונסמן אותם בקו, נראה שנאה תאומית שלא ניתנת להבנה בין האחים ליוסף. איך קורה דבר כזה? אז בואו ונראה כמה פסוקים איך שהשנאה הולכת ומתחזקת. ראשית, פסוק ד', ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו כדי לעשות קו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו עוד קו, ויוסיפו עוד צנאותו. והוא חולם חלום, והם אומרים לו, פסוק ח', ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד קו, צנאותו. כבר כתוב שהם הוסיפו עוד, אז בטח יש עוד על עוד. כמה זה לא יודע, אבל בטח יש. מה קורה אחרי זה? מגיע החלום השני, פסוק י', ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמרו לו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא, אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, קו נוסף, ויקנו בו אחיו. מעניין מאוד, בדרך כלל קודם מקנים, ואחר כך שונים. פה מופיעה הקינה אחרי השנאה. אז תארו לעצמכם איזה קינה יש כאן. ובכלל, אם שמתם לב, אחרי החלום השני מפסיקים לדבר איתו. אין יותר יוסף. אין דבר כזה. מחקו אותו, לא מדברים איתו יותר. עכשיו נמשיך הלאה. אבא שולח אותו לדבר עם האחים, פסוק י' ח', ויראו אותו. כדי לעשות כך, מי זה אותו? יוסף. אבל אין יוסף. זה אותו. כבר לא מזכירים את השם שלו. מרחוק ובטרם יקרב עליהם, והתנקלו אותו לעמיתו. פסוק כ' ד', ויקחו, וישליחו אותו הבורה. והבורק, אין בו מים. פסוק כ"ה, עוד קו, וישבו לאכול לחם. זרקו אותו לבור, הולכים לאכול, עסקים כרגיל, איפה? בטח קילומטר מאי רחוקים מהבור. מה פתאום? ליד הבור. ובבור צועק בקולי קולות, כי תזכרו, הבור הזה הרי מלא בנחשים. והוא צועק, והם אוכלים כאילו הוא לא קיים בכלל. איך אני יודע שזה היה ליד הבור? הנה, כשהם במצרים, בקטע השני, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. אז הם עצמם אומרים, הוא צעק, ואצלנו כלום. הוא לא קיים בכלל. יותר מזה, אחרי שהם כבר מחליטים למכור אותו, ולוקחים את קטונת הפסים ומדבילים אותה בדם, באים לאבא, פסוק למדבט, בקטע הראשון, וישלחו את קטונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו. עוד קו, הקרנה, הקטונת בן חי, זאת אומרת, זה הבן שלך, ולא אח שלנו. זה פשוט מפחיד כשרואים את הפסוקים האלה. איך קורה דבר כזה? זה לא ילדים. אלה שבטי קה. סינה נוראה, תאומית, עמוקה, בין האחים יוסף. וזוהי שאלתנו הראשונה. איך קורה שמתעוררת סינה כל כך קשה בין יוסף, בין האחים ליוסף? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אחרי החלום השני, שהאחים מקבלים החלטה משפחתית, לא מדברים יותר עם יוסף. הוא לא קיים. לא מזכירים את השם שלו. במצב הזה, אומר אבא ליוסף, פסוק י' ב' י' ג' בקטע הראשון, והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף, ישראל, נחזור לזה אחר כך, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. זה הפעם היחידה בתורה שמופיעה המילה הנני, אחרי שהשומע יודע מה רוצים ממנו. הרבה פעמים נאמר, ויאמר השם אל אברהם, 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 ויאמר, הנני. אברהם עוד לא יודע מה הקדוש ברוך הוא יגיד לו. אצל משה, הנני. הם עוד לא יודעים מה יגידו להם. כאן, יוסף שומע מאבא, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו, הנני, אבא, אין בעיה, אני הולך. תראו מה אומר רשי, בקטע השלישי. ויאמר לו, הנני, לשון ענווה וזריזות, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו, ששונאים אותו. זאת אומרת, יוסף הולך לאחים, שהפסיקו לדבר איתו, מי יודע מה יש שם, אבל הוא מזדרז. מוסיף הרמב"ן בקטע הרביעי, וישלחהו מעמק חברון, יזכיר הכתוב המקום אשר שלחו משם, לומר כי היה מרחק רב ביניהם, כמה זמן זה מחברון עד שכם? 3 ימים, מרחק רב, ולכן עשו עם הוראה כי רחוקים היו מאביהם, ולהגיד כי יוסף לכבוד אביו כדי לעשות קו, נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק, ולא אמר איך אלך והם שונאים אותי. אז קורה פה דבר לא מובן. יוסף שומע מאבא, לך תדבר עם האחים. יוסף מזדרז, מתאמץ ללכת. זה בכלל מעניין. הוא הולך לאיפה? לאיפה שאבא שולח אותו. לשכם. מה קורה שם בשכם? נאמר בקטע הראשון, פסוק תדבב, וישלחהו, סוף הפסוק, מעמק חברון ויבוא שכמה, וימצאו איש, והנה יתועה בשדה, וישלהו איש לאמור, מה תבקש? ויאמר את אחי, אנוכי מבקש. אגיד אנה לי איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזה, כי שמעתי, אומרים, נלכה דותנה. וילך יוסף אחריך, וימצא עמד דותן. לא מבין. טוב, יוסף הולך לשכם, כי אבא שלח אותו. מה עכשיו יוסף צריך לעשות? לחזור הביתה, להגיד, אבא, תראה, השתדלתי, התאמצתי, הזדרזתי, לא יודע איפה הם. אז מצד אחד הוא קיים את ציווי אביו, מצד שני, הוא לא הסתבך עם האחים. אבל אצל יוסף אין דבר כזה. הם לא בשכם? אני אמצא אותם. כבר נמצא מישהו ברחוב, נשאל אותו, אולי הוא ראה אותם. והוא מוצא אחד כזה. והוא הולך אחריהם מדותן. מאוד לא מובן. לכן שאלתנו השנייה, מה מביא את יוסף להזדרז, להתאמץ כל כך לפגוש את האחים שכל כך שונאים אותו? במה אבא יעקב רוצה בכלל בזה שהוא שולח את יוסף? נדמה לי, אם אנחנו היינו במקום אבא יעקב, היינו מתנהגים לגמרי אחרת במצב כזה. היינו עושים אספה משפחתית ומסדרים את העניינים. לכולם יש רספקט לאבא. ואבא היה אומר, תפסיקו להתקוטט. כולכם בני איש אחד. ואבא, בצורה הזאת, היה יכול לסדר את העניינים. אז נראה כאילו בוחרים פה בדרך הקלה, לך, דבר איתם. למה יעקב שולח את יוסף לאחים? יעקב יודע טוב טוב איזה מתח יש. אז לכן השאלה השנייה היא גם מצידו של יוסף שמזדרז, וגם מצד אבא ששולח את יוסף לפגוש את האחים. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? פילי פלאים, נלך לאט לאט, נראה פה דבר אדיר, אדיר ממש, הפרשה הזאת. טוב, יוסף מגיע לאחים, אין לי מי לדבר, בהתחלה רוצים להרוג, בסוף מחליטים למכור, הוא מגיע למצרים, לבית פוטיפר, כל הסיפור עם אשת פוטיפר, ומשם, תוך שעה, ישר לבית סוהר. עכשיו תראו מה קורה בבית סוהר, בקטע החמישי. ויקח, אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים שם, אסורים, והיא שם בבית הסוהר, והיא השם את יוסף, וית אליו חסד, ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. זאת אומרת, יוסף מגיע לבית הסוהר, אפשר לומר, הוא בעצם לא תואם כמעט מה זה בית סוהר. תוך זמן קצר מגלים שהוא אדם מיוחד, שר בית הסוהר ממונה אותו להיות אחראי על כל האסירים, בטח שר בית הסוהר לוקח חופש, כי הוא סומך עליו בעיניים עצומות, נותן לו חדר, משרד, קומפיוטר, אימייל, טלפוני, מה שהוא רוצה, הוא בכלל לא נמצא בתנאים של אסיר, זה המצב שלו. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. ומעניין, בקטע הזה שקראנו, אם לא טעיתי, 6 פעמים מופיע המילה, בצוהר, 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 בצוהר. אבל כשיוסף מבקש משר המשקים, אחרי שהוא פותר לו את החלמות, תעשה לי טובה, אל תשכח אותי, דבר עם פרו. אז מה נאמר בקטע השישי? בעוד 3 ימים יישא פרו את ראשך, וישיבך על כנך ונתת כוס פרו בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרו, והוצאתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. שאלתנו השלישית, למה בית האסורים, שנקרא בלשון תורה בית הסוהר, נקרא על ידי יוסף בשם בור? נכון? בכל בית סוהר יש בור. מה שנקרא בעברית צינוק. זאת אומרת, חדר קטן, אסירים קשים, מכניסים אותם שם לכמה שבועות, שירגעו, ואז מחזירים אותם לאט לאט לחדר הרגיל. אבל יוסף מעולם לא היה בכזה מצב. מעולם לא. הוא בכלל ספק אם הוא ישן בכלל בתאים של האסירים. הוא היה הרי אחראי על כל האסירים כולם, היה לו משרד, חדר. אז מדוע יוסף נותן שם חדש לבית הסוהר בשם בור? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה, שחייבת להישאל בפרשה הזאת, והיא נשאלת על ידי כל רבותינו הראשונים. תכף נראה את זה בפנים ברמב"ן. יוסף, היית בבית פוטיפר, אחר כך אתה משנה למלך, אתה לא יכול לשלוח מכתב לאבא? להגיד, אבא, אני חי. אבא כל כך מצטער, כל כך מתאבל, לא מגיע לו כמה שנים פחות של צער, רק שידע שאתה חי. בוא נראה קטע ברמב"ן, בקטע השמיני, בחלק השני, רואים בחלק השני, וכן אני אומר, בכל העניינים האלה, היו ביוסף מחוכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוע, כדי לסמן את זה בקו, אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית צר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו, להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כשישה ימים, ואילו היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו ויבדנו ברוב ממון, אם אבא היה יודע מיד הוא היה פודע אותו, אז אי אפשר לשלוח מכתב לאבא, מגיע לאבא כל כך להצטער, אי אפשר לחסוך לו קצת צער, אומר הרמב"ן, אבל היה רואה כי השתחוויות, אחיו לו, וגם אביו, וכל זרו איתו, אי אפשר להיות בארצם, והיה מקווה להיות שם במצרים, בראותו הצלחתו הגדולה, זאת אומרת, יוסף מחכה ומחכה שהחלומות יתקיימו, לא מבין? יוסף כזה אגו יש לו, הוא רוצה שהחלומות יתקיימו, לכן מגיע לאבא לסבול כל כך הרבה. מה קורה פה? לכן שאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע יוסף לא מצא הזדמנות לשלוח לאבא מכתב או שליח שיגיד לו, אבא, אני חי. אלה הם השאלות. אז בואו ונראה באמת פילי פלאים. פשוטו של מקרא יורד אלינו בצורה בלתי רגילה. שוב, בדקה אחת, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, איך קורה שהאחים כל כך מדרדרים ומעמיקים את השנאה ליוסף בצורה נוראה, שאין לזה דוגמה נדמה לי בכל התורה לדבר כזה. שאלה נוספת, מדוע יוסף כל כך משתדל, מתאמץ, מזדרז לפגוש את האחים שכל כך שונאים אותו ולמה אבא שולח אותו בכלל? ושאלה השלישית, למה לבית האסורים שנקרא בלשון תורה בצוהר קורא יוסף בשם בור? ושאלה רביעית ואחרונה, איפה יוסף? שכחת את אבא? אתה לא יכול לכתוב לו איזה מכתב להודיע לו שאתה חי? אז כדי לענות על השאלות ולהתחבר אליהם עד אלינו, נתחיל בצורה הבאה. המשפחה חזרה הביתה, התחנה הראשונה הייתה בשכם, משם המשיכו הלאה, הגיעו לבית אל, מבית אל, עכשיו הכיוון הוא לחברון, לפגוש את אמא ואבא, אמא רבקה ואבא יצחק, להראות להם את הנכדים, את המשפחה, נכדות, את כולם. בדרך, בין בית אל לחברון, רחל זוכה לעוד בן, לבן שני. לבישת הלידה נאמר בקטע התשיעי, וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. ויהי בהקושתה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בנוני, ואביו קרא לו בנימין. זאת אומרת, נולד הבן השני, רחל מבינה שנשארים לה כמה דקות לחיות, היא עוד מספיקה להסתכל עליו, והמילים האחרונות למיילדת, תגידי לאבא שלו, שבעוד 8 ימים בברית, יקרא לו בן עוני. מגיע הברית, אומר יעקב, בשום פנים ואופן. לבן הזה לא קוראים בן עוני. לבן הזה קוראים בנימין. ומעניין, אומרת הגמרא בקטע העשירי, בנימין, כל התורה כולה בנימין כתיב חסר, עם יוד אחד, ואחה, זה הפעם היחידה, בנימין שלם, כדכתיב ואביו קרא לו בנימין. זאת אומרת, אם כתוב בנימין בכתיב מלא, פירוש הדבר שיש כאן שני מילים, בן ימין, דהיינו אין שמאל, השמאל לא קיים, יש רק ימין. מה זאת אומרת? רש"י מסביר בתורה שנאמר ימינך השם בעל פה, לא לפנינו, ימינך השם נהדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. שואל רש"י, ומה עם השמאל? אומר רש"י, כשישראל עושים רצונו של מקום, השמאל נהפך לימין. אומר יעקב, הוא כבר אמר את זה קודם, בשכם בתחנה הראשונה, הגענו הביתה כדי להישאר בבית לתמיד. סבא שלי דיבר עם הקדוש ברוך הוא במראה, בחלום, בברית בין הבתרים, והוא הבטיח לו, הקדוש ברוך הוא, שדור רביעי חוזר הביתה. אתם הילדים שלי, דור רביעי. לכן תדעו לכם, אנחנו פה בארץ, ונשאר פה, ונקים פה מדינת הלכה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, נחבר את כל ענייני החיים היומיומיים עם הלכה ותורה, נבנה מצד אחד מרחצאות, מטבע, שווקים, ביחד עם זה שבת וכולי, כמו שביררנו בהרחבה, ובאווירה הזאת המשפחה גדלה. ככה הילדים גדלים. ומעניין, כבר בשכם, עוד לפני שנולד בנימין, שלוקחים מדינה לחמור ולשכם, שם בארמון, ואונסים אותה, ולא נותנים לה לחזור הביתה. שמעון ולוי מחליטים, זהו זה, יוצאים למלחמה. אז מה כתוב בקטע ה-11? ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו, בני יעקב באו לחללים ויבוזו העיר אשר תימו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שאבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ את מקנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי, ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. מה קרה לכם? כמה אנחנו? פחות מ-30 איש. הבנים, התאומות עם כל בן, אנשים, אני, זהו. יהרגו אותנו. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו? נו, ומה אבא עונה להם? כלום. איזה שיחה זאת? פשוט, אבא, כשתופסים אישה ברחוב ואונסים אותה, את מי שעשה את זה צריך להכניס לבית סוהר כל החיים. על זה אין ספק, אין שאלות. אם היו עושים כך יותר זה לא היה קורה. אבל תבין, אבא, לא עשו את זה לאישה ברחוב. עשו את זה לבת של המלך, לבת של הנשיא, ועוד לקחו אותה ולא מחזירים אותה. מה כל מדינה נורמלית הייתה עושה בכזה מצב? מיד למלחמה. אז אנחנו יוצאים למלחמה. וזה לא מעניין אותנו כלום. אנחנו עם, אמנם קטן, אבל נהיה גדולים. ואבא שותק. כי אבא מבין שזה אמת. כי זה מה שהוא חינך אותם. אז כשנולד הילד ה-12, אומר יעקב, בשום פני ואופן, הוא לא יהיה בן עוני. לא יהיה ענינות ולא יהיה אבלות ולא יהיה. אנחנו פה בארץ לעולם. בן ימין. ואחר כך, כשמתחיל הרעב הכבד, תראו מה קורה בקטע ה-12. וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? אומר רש"י, בקטע ה-13, למה תתראו? אל תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשיו, כאילו אתם שבעים. תפסיקו לשחק. אל תגידו עסקים כרגיל, אל תסתובבו ברחוב ותגידו לנו יש אוכל, הכל בסדר. הכל ריק בבית, מה ההצגות האלה? תלכו למצרים, תביאו אוכל וגמרנו. אז באמת למה האחים משחקים את זה? כי האחים אומרים פשוט, לא יעלה על הדעת, עם שנמצא ברעב יעזוב את הבית שלו וילך לעם אחר. בביאפרה, בניגריה, שלא היה אוכל, אז ביקשו עזרה, ביקשו אוכל. אבל לא עלה על דעת התושבים לקום כולם וללכת לעם אחר. אבא, אנחנו עם. מה, נראה את כולנו למצרים? זאת אומרת, העם עוזב את המדינה? לא יעלה על הדעת. אומר להם יעקב, לא, כמה יכולים ללכת? ילכו כמה, לא כולם. תביאו אוכל וזהו. אבל לא צריך לשחק אותה כאילו אנחנו הכל בסדר. יש אוכל, יש הכל. אבל שוב, זה הבית. אנחנו פה כעם, ופה נשאר לתמיד. ואז יוסף מתעורר בבוקר, בחזרה לקטע הראשון, ואומר לאחים, פסוק ו', ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אנחנו, זאת אומרת כולנו ביחד, ברוך השם, יש לנו הכל מעלמים עלומים בתוך השדה, אבל פתאום הנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. פתאום מצב חדש, אין יותר אוכל לכל האחים, רק לי. קמה עלומתי וגם ניצבה, אתם תבואו אליי לקבל אוכל. האחים אומרים לו, סליחה, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו. למה האחים עונים לו? פשוט, כי חלום כזה יכול להיות גם בארץ ישראל, שפתאום לכולם יש באמת הכל, ואחרי זמן אין להם כלום, חוץ מאח אחד שנשאר עשיר, וכל האחים צריכים לבוא לבקש אוכל אצלו. אומרים לו, האחים, תשכח מזה, לא יהיה דבר כזה, גם לנו יהיה. אבל הם עונים לו, כי החלום הזה עדיין משאיר אותם איפה? בארץ, בבית. מה קורה בחלום השני? ויסף לחלום עוד חלום אחר, פסוק ט', ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. לא יודע מי זה שמש, לא יודע מי זה ירח, וגם לא יודע מי זה כוכבים. דבר אחד אני כן יודע, לי. שמעתם? אומר יוסף לאחים. במילים אחרות הוא אומר להם, גם השמש שלנו, אבא, השתחווה לי. מה? אבא השתחווה לך? זה לעולם לא יכול להיות בארץ ישראל. זה יכול להיות רק בגלות. זאת אומרת, בעצם מה אתה אומר? שאנחנו לא נשאר בארץ לתמיד. תהיה עוד גלות. זאת אומרת, יוסף שובר את כל הקונספציה של האחים. את כל תפיסת העולם של האחים שנשארים בארץ לתמיד. וגם את של אבא. ברגע הזה שהוא אומר להם, תפסיקו לחלום חלומות. אתם לא תישארו לעולם בארץ. תהיה עוד גלות. ברגע שהוא אומר להם דבר כזה, האחים מיד מקבלים החלטה, אין יותר יוסף. מפסיקים לדבר איתו לגמרי. ותראו דבר מעניין. אבא קורא לו מיד לפניהם ואומר, אבו נבוא אני ועמך להשתחוות לך? מה קורה לך? מה, אתה חושב שיהיה גלות? לא יהיה דבר כזה. ומה עושים האחים מיד? זה פילי פלאים. מיד אחרי זה, האחים לוקחים את כל הצון, איך נאמר בפסוק י' ב', והלכו אחיו לראות את צון אביהם, איפה? בשכם. כמה זמן זה מחברון עד שכם? 3 ימים. סליחה, לקחת את כל הצון 3 ימים? למה? אי אפשר ליד אבא שם באזור? מהלך של יום, חצי יום, 3 ימים צריך ללכת? אומרים האחים, מה אמרת? אנחנו, יהיה לנו גלות? חבל על הזמן. אנחנו עכשיו חוזרים לשכם. לא הארי לפה של האריה. שם בשכם הרגנו את כולם. עזבנו את זה אחרי זה. אנחנו נבוא לשם כמו בלבטים. ואנחנו נראה להם, אנחנו פה מלכי הארץ. כל מקום פה הוא שלנו. שינסו להתחיל איתנו. נראה להם מי אנחנו. אז הם חוזרים דווקא לשכם, דווקא לאותו מקום שהם הרגו, נראה להם אנחנו לא מפחדים. הם בעצם חוזרים לשכם כדי לחזק את עצמם, כדי לחזק את אבא, וכדי לתת תשובה ליוסף. לא יעזור לך כלום. במצב הזה נפרדים האחים מיוסף. אין יותר יוסף, מחקנו אותו, הוא לא מעניין אותנו. במצב הזה מבין אבא שהוא חייב לקרוא את יוסף לשיחה רצינית. ואבא קורא לו, ואבא בעצם אומר לו שני דברים. דבר אחד, בקטע ה-15, רבי אומר, איך אני יודע שזה אבא אמר לו? כשיוסף שולח את העגלות לאבא, זה בעצם היה קודים בין יוסף ליעקב. מה היה בקודים האלה? רבי אומר, כשפירשתי ממך, הייתי דורש בביאת המשיח בעגלה ובזמן קריב. א', ב', למה העגלות? בקטע ה-16, סימן מסר להם במה שהיה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. וזהו שנאמר, ויר את העגלות אשר שלח יוסף, ולא אמר אשר שלח פרו. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. אבא קורא ליוסף ואומר לו, דבר ראשון, תשכח מזה. אנחנו פה נשאר לעולם ועד. אח שלך, הקטן, קיבל שם לא שאמא רצתה. שם שמגיע לו, בן ימין, לא בנוני. הדבר ראשון, תדע שזה יהיה עוד מעט, בעגלה או בזמן קריב. אבל יותר מזה, אבא מלמד אותו עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? שמוציא מת בין שני ערים. זקני העיר הקרובים למת מביאים עגלה, קורבן, ומה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה. סליחה? מישהו בכלל חשב שהזקנים, זקני העיר, מנהיגי העיר, גדולי העיר, רוצחים? אף אחד לא חשד בהם. למה הם צריכים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה? פשוט. אומר יעקב ליוסף, אתה בחור צעיר בן 17, אולי 18 כבר, קצת פחות. אתה מנהיג את כל האחים שלך הגדולים. יש לך נתונים להיות מנהיג גדול, בלי ספק. כבר עכשיו אתה רואה את אחיך בצון, רואה את אחיו בצון. דע לך יוסף, להיות מנהיג זה לא אגו, זה לא פאוור, זה לא קונטרול, זה לא שליטה. להיות מנהיג זה אחריות, זה ריספנסיביליטי. זקני העיר יביאו עגלה, והם יגידו, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אם מוצאים מת קרוב לעיר, יש פה אחריות על מנהיגי אותה העיר, על זקני העיר, אולי הם לא עשו כהוגן בחינוך, בהנהגה, ולכן זה קרה. אז לכן הם צריכים להתוודות. אתה מבין, יוסף, מה זה להיות מנהיג? אם תזכור את זה, אוהו, איזה מנהיג תהיה. אם תשכח את זה, חבל על הזמן. כשהשיחה הזאת מתנהלת, ואבא יעקב מרגיש שדברים שיוצאים מליבו, נכנסים לליבו של יוסף. יוסף, ברגע זה, יש לו מטרה אחת. לחפש את האחים, להגיע אליהם ולומר להם מילה אחת. סליחה, אני לא בסדר. לא חולמים כך ולא מדברים כך. ויוסף מבין מה זה להיות מנהיג. יוסף מבין מה זה מחייב. ואת זה רוצה עכשיו יוסף לתקן. אז לכן כותב לנו רש"י והרמב"ן, הוא מזדרז והוא מתאמץ. ואבא מבין שזה מאוד כדאי שיוסף יעשה את זה לבד. כי אם אבא יעשה אספה משפחתית ויגיד לאחים תפסיקו להתקוטט, קרוב מאוד, יכול מאוד להיות, שהאחים אולי לא יריבו בגלל אבא. אבל בתוך תוכם הם יחכו לרגע שהם יוכלו להחזיר ליוסף בחזרה. אבל אם יוסף הולך מיוזמתו, ובאופן טבעי וספונטני, הוא יעמוד מול האחים ויגיד, סליחה, הבנתי שטעיתי, למדתי בדיוק מה אני צריך לעשות, זה יהיה הרבה יותר טוב. לכן יוסף מזדרז ומתאמץ ללכת. אבל כשהוא מגיע לאחים, מאוחר מדי. הם לא רוצים להסתכל עליו, הוא בכלל לא מעניין אותם, הם לא מזכירים את השם שלו. יש פה רק שאלה אחת, אם הורגים אותו עכשיו, או זורקים אותו לבור, והוא ימות לבד, או אולי מוכרים אותו. אז החליטו בסוף, אחרי דיון בין האחים, נזרוק אותו, וזהו. ולא מעניין אותם כלום. ויוסף מגיע למצרים, והוא נופל ישר לידיים של פוטיפר, ותראו מה קורה שם בקטע ה-17. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרו שר הטבחים איש מצרי, מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, ויער אדוניו כי השם איתו. אתם מבינים מה כתוב פה? פעם ראשונה במצרים. שר גדול אומר, רגע, רגע, תראו מי זה הבחור הזה. איזה כוחות יש לו? יש איזה אלוהים אמיתי שאיתו ביחד כל הזמן. זה לא החרטומים וזה לא הקוסמים ולא אף אחד אחר. פעם ראשונה מזכירים במצרים שם שמיים אמיתי. ויער אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו ויפקדו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו, והנה אז יפקיד אותו בביתו. ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה, לא יאומן. יש פה ברכה עובר עובר, עוברת את כל הגבולות, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. לא יאומן. איך בזמן קצר יוסף עולה ועולה, שולט על אלפי עבדים, על מאות דונמים, אקרס של אדמה. בעיניים עצומות משאיר לו את הכל, שר הטבחים. ואז באה התורה ואומרת, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. כותב רש"י בקטע ה-18, ויהי יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל, ושותה ומסלסל בשערו. מה זה אוכל, שותה, מסלסל בשערו? תחשבו אתם לבד. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך. אני מגרה בך את הדוב מיד. אשת פוטיפר, שאחרי זה, במכונית משטרה הראשונה, הוא כבר בבית סוהר. מה קורה פה? פילי פלאים. יוסף מגיע למצרים. שוב, הוא עולה, הוא נהיה מנהיג, אבל מה הוא עושה? האגו שלו הולך ונהיה גדול. כך אומרים חז"ל. אוכל, שותה, מסלסל בשערו. ככה. אבא לימד אותך בבית להיות מנהיג, זה לא כוח. זה לא שליטה, זה לא אגו, זה אחריות. אוכל שותה מסלסל בשערו? מיד! לאיפה הוא מגיע? לבית סוהר. איך קורא יוסף לבית סוהר? בור. אומרים חז"ל בקטע ה-19, כי שמו אותי בבור, מן הבור יצאתי, ולבור שבתי. אומר יוסף, אני מבין מה קורה פה בדיוק. הקדוש ברוך הוא, פעמיים הכניס אותי לתוך הבור, פעמיים, כדי שאני אבין, להיות מנהיג זה אחריות, לא אגו, לא שום דבר אחר, ולא הבנתי. קיבלתי עוד הזדמנות במצרים, איזה סייעתא דשמיא, שהגוי המצרי כבר מבין שזה סייעתא דשמיא. ומה אני עושה עם כל זה? אוכל שותה מסלסל בשערו? אומר הקדוש ברוך הוא, נזכיר לך מה אתה צריך לעשות. ותראו, זה פילי פלאים. לעין רואה, זה לא יאומן. כשהוא מגיע לבית הסוהר, בדיוק קורה לו שם מה שקרה לו אצל פוטיפר. בקטע החמישי. ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר. מקום אשר אסירי המלך אסורים שם. והיא שם בבית הסוהר. מה קורה מיד? והיא השם את יוסף. וית אליו חסד. ויתן חנו בני שר בית הסוהר. בדיוק כמו שהוא מגיע לבית פוטיפר. אותו דבר. והיא השם את יוסף. אותה מילים. והיא איש מצליח. והיא בבית אדוניו המצרי. והיה אדוניו כי השם איתו. וכל אשר הוא עושה מצליח. בחזרה לקטע החמישי. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו. בדיוק אותו דבר אצל פוטיפר בקטע ה-17, פסוק ו', ויעזוב את כל אשר לו ביד יוסף, לא ידע איתו מאומה. זאת אומרת, בדיוק קורה לו אותו דבר. ומיד עולה לגדולה עם סייעתא דשמיא העצומה. אומר יוסף, הפעם כבר למדתי, הבטחתי לעצמי, אני לעולם ועד לא חוזר לבור. לעולם ועד לא. אני יודע עכשיו שיש לי אחריות. ואני יודע שאני אצא מבית סוהר הזה. כמו שיצאתי מהבור הראשון, אני אצא גם מהבור הזה. כי בבור הראשון הייתי מלא נחשים ועקרבים, ואתם רואים, נשארתי בחיים. אז הבנתי שאני צריך עוד לעשות עוד משהו בחיים. והגעתי לבית של פוטיפר ולא למדתי. והגעתי עכשיו לבור במצרים ואני כן לומד. כי אני רואה ברגע איך אני עולה ועולה ועולה. בשביל מה כל זה? הקדוש ברוך הוא הרי איתי יד ביד. הוא בטוח יוציא אותי. וגם אחרי שהוא יוצא לרגע אחד, כבר פעם אמרנו את זה, לרגע אחד, שהוא פותר את החלומות של יוסף, של פרעה. אז מה אומר לו פרעה? הוא עומד איפה? על היאור, זהו חלם. מה הוא אומר לו? שהוא עומד איפה? על שפת היאור, הוא משנה. דיברנו על זה פעם, אבל יש עוד שינוי. הוא חולם על שבע פרות יפות בריאות ושמנות ושבע פרות דקות. וכשהוא אומר ליוסף, מה הוא אומר לו? בחלומי שבע פרות יפות תואר, ואחריהם שבע פרות רכות בשר. אומר יוסף, רגע, רגע. אמא שלי, רחל, ורחל הייתה יפה תואר. כמה שנים אבא עבד באמא? 7. הדודה לאה ועיני לאה רכות. כמה שנים אבא עבד בדודה? 7. והפרות הרכות אכלו את היפות תואר. בני לאה רצו להרוג אותי. זאת אומרת, אני פותר פה את החלומות גם של עצמי. ליוסף היה הרבה סימנים שהוא יוצא מהבור הזה. ליוסף היה הרבה סימנים שהוא הולך להניג. אבל יוסף מבטיח לעצמו, אני הולך להיות מנהיג ולא הולך להיות אחד עם כוח. והמילים הראשונות שהוא אומר לפרעה, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, זה לא אני. וכשהמצרים אומרים לו, בוא תקנה אותי, תקנה אותנו לעבדים, אומר להם יוסף, סליחה, גם אני עבד, כולנו עבדים של בעל הבית, לא הכרתם אותו, עכשיו תכירו אותו. פרעה, לא שמעת על אלוהים אמיתיים? עכשיו תתחיל ללמוד מי הוא. ומעניין, אחרי שהוא קובר את אבא בארץ כנען, הוא חוזר למצרים, בדרך איפה הוא עוצר? ליד הבור בשכם. כל האחים רועדים, אוי ואי, עכשיו בטח הוא יבוא ויעניש אותנו. אומר יוסף, מה פתאום? הוא עומד ליד הבור ואומר, ריבונו של עולם, אני הבטחתי לעצמי, אני לעולם ועד לא יגיע לבור הזה. לעולם ועד לו. אני יודע שתפקידי זה להיות מנהיג, ואני אנהיג עם האחריות, לא עם הכוח והאגו. לרגע אחד לו. עד עכשיו אבא היה חי. אולי לא הרגשתי. אולי לא הודיתי. אולי בגלל אבא הייתי ילד טוב. אבל אבא עכשיו איננו. אז כדי שאני יזכיר לעצמי שאני חייב להמשיך הלאה להיות מנהיג כפי שצריך, אני חייב לעמוד ליד הבור הזה בשכם. ולהגיד, אני לא חוזר לזה יותר. פעמיים נפלתי, למדתי מה אני צריך לעשות. למדתי מה חובתי. זה יוסף. ולכן, מאותה סיבה, יוסף לא שולח מכתב לאבא. אם יוסף היה שולח מכתב לאבא, אולי לרגע אבא היה שמח שיוסף חי. אבל כל הבית היה נהרס לגמרי. כי אבא לא היה סולח לאחים מה שהם עשו לו ומה שהם עשו ליוסף. אבל כשיוסף אומר לאבא, אבא, אתה זוכר ששלחת אותי לאחים? אתה זוכר איך רצתי? איך הזדרזתי? גם אתה וגם אני חשבנו שזה יהיה מהר. אבל לא אמרת לי מתי לחזור. לא אמרתי לך מתי אני חוזר. טעינו שנינו. זה לקח יותר זמן. זה לקח כמעט 25 שנה. נו, אז מה אבא? אבל הבטחתי, קיימתי, הנה, כולנו ביחד. עכשיו אבא לא כועס. עכשיו אבא שמח. יוסף עשה את השליחות. אם יוסף היה מודיע לאבא בדרך, אני חי, יוסף אולי היה חי. לא יודע מה היה קורה לאחים. לכן יוסף לא שלח. כי יוסף הבין, יש לו אחריות. וכאחריות, הוא יקיים את זה. הוא יותר לא ייפול לבור. הוא למד פעמיים. אם כך, מוריי ורבותיי פילי פלאים, נלך צעד קדימה. האמת היא, שכל הגלות נקראת בלשון חז"ל, בור אחד גדול. איפה זה כתוב? בזמירות של שבת. נאמר בקטע ה-22. יא, זכות אבות יגן עלינו. נצח ישראל מצרותינו גאלינו. ומבור גלות דלינו ועלינו. בשביל מה? לנצח על מלאכת בית השם. כל הגלות זה בור אחד גדול. נו, אז איך יוצאים מכזה בור? אומרת הגמרא בשבת, בקטע 23, פילי פלאים, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר של חנוכה, שהניחה למעלה מ-20 אמה, זאת אומרת גבוה, למעלה מ-20 אמה, פסולה, כסוכה וכמבוי, שאם הם גבוהים מדי, הסוכה פסולה. ואמר רב הונא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, מי דכתיב והבור ריק אין בו מים. נימשמע שנאמר, והבור ריק איני יודע שאין בו מים. מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. אז כולם שואלים, למה שתי הממרות האלו של רבי תנחום באות ביחד? על נר חנוכה למעלה מ-20 אמה, והבור ריק אין בו מים. אז התשובה שבדרך כלל אומרים, שהרבה פעמים, כמו השנה, יוצא פרשת וישב בחנוכה. אז מצד אחד קוראים על הבור שזורקים לשם את יוסף, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, ומצד שני זה גם יום ראשון של חנוכה. אז לא להדליק את החנוכיה למעלה מ-20 אמה. זה בדרך כלל מסבירים. נראה, בהמשך למהלך השיעור, שיש פה עומק נוסף, נר בלשון הקודש, למעשה, יש בו שלושה חלקים. נר, זאת אומרת הכלי עצמו, בתוך זה יש את הפתילה ואת השמן. נר, פתילה, שמן, אומר אגרא, זה ראשי תיבות של המילה נפש. נפש. אז אם הנר, הנפש של האדם היא למעלה מ-20 אמה, אם האדם מרגיש את עצמו גבוה, האגו שלו מנופח ומגיע גבוה, אומרים חז"ל, אוי ואי, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, לאיפה הוא יגיע עמוק לבורק, אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אבל אם נר השם נשמת אדם, שרואים את הנר, זה רק דוגמה לנר שלנו, לנר השם משמת אדם לנפש, שהיא דומה לנר. אבל אם הנר, הנפש שלנו, הוא לא גבוה, אלא האגו לא מנופח, אלא מדליקים את הנר בטפח, שהוא ליד הפתח, כמו שהפסוק אומר, נר לרגלי דבריך, אז ואור לנתיבתי. כשהאדם באמת יודע להסתכל בגובה העיניים, שהאדם בעצם מבין אם יש לו איזה תפקיד, זה אחריות, זה לא אגו, זה לא פאוור, זה לא קונטרול, אז יש לו אור בכל מה שהוא עושה. זה מה שחזל באים ללמד אותנו. זה העוצמה של נר חנוכה. עם כזה נר אפשר לצאת מהבור. זה הרי פילי פלאים. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, הרבה פעמים, מלמד אותנו בצורה קשה, בצורה כואבת, שנתעורר, ולא מבינים תמיד, אבל הרבה פעמים ברוב רחמיו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, לא דרכנו, אלא מבחוץ. תראו, עריץ, שמיליונים רעדו ממנו, מיליונים, הוא היה למעלה מ-20 אמה, או כמה למעלה מ-20 אמה הוא היה. נו, ואיפה הוא? איפה מצאו אותו? בבורק? אתם חושבים שזה מקרה? אתם חושבים שזה איזה עוד כתבה בעיתון? שזה עוד תמונה? ועכשיו חצי עולם צועק, זה לא יפה? איך צילמו אותו כך? זה לא מתאים? הקדוש ברוך הוא, איך אומר החופץ חיים? אמרנו הרבה פעמים. פעם הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו דרך נביאים, דרך בת קול, ולקראת הימים הגדולים, אמר החפץ חיים, הוא ידבר איתנו דרך החדשות. הקדוש ברוך הוא הרי מראה לנו, תראו, תראו מה קורה פה. אדם שמיליונים רעדו ממנו. קמו בבוקר, לא ידעו אם יקומו עוד יום. נו, הבורק אין בו מים. וזה רק קליפ ממה שיהיה מחר. באותו זמן שכל אומות העולם יבינו מי הוא הקדוש ברוך הוא. זה רק הקדוש ברוך הוא מראה לנו דוגמה. אתם מבינים איזה בדיחה זאת? זה הרי הבדיחה הכי גדולה שיכולה להיות. מי חלם דבר כזה? אבל יושב בשמיים, ישחק. נרים אותו כל כך גבוה, שהנפילה תהיה כל כך גדולה, שכל האומה הערבית תתבייש בצורה שבה הוא נתפס. היה הרבה יותר מתאים שיתפסו אותו על כיסא של מלך, עם עניבה, עם עניפה, עם חליפה של $1,000. ויגיד, הנה, אני המלך, אני הנשיא, קחו אותי. בבורק. הללו את השם כל גויים. שמחו כל לאומים. כי גבר עלינו חסדו. הם הרי יודעים בדיוק מה הם רצו לעשות לנו. והם יודעים כמה גבר עלינו חסדו. זה הפרשה. עומד הורדוס. ומודיע, אין יותר חגיגות חנוכה בירושלים. לא עולים להדליק נרות. עומד הלל הזקן ומודיע בבית כנסת, רבותיי, אין מה לדאוג. מעבירים את חנוכה הביתה. מעבירים את זה לחלון ליד החדר של אמא. זה יהיה החג של אמא, החג של הבית היהודי. את זה הורדוס, והם מיליונים כהורדוס לא יצליחו לשבור. אף אחד מהם לא יעמוד מול אמא יהודיה אחת. ולכן הלכות חנוכה מתחילים בהלכה, ונהגו אנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת הנרות. לפני שבכלל מסבירים לנו מה זה חנוכה. כדי שנבין מול בית יהודי, כמה שלפעמים זה נראה קטן, זה נצח. זה נצח. שם אין אגו. שם אין למעלה מ-20 אמה. וזה יחזיק מעמד. והורדוס, מי יודע, מי מכיר, מי שומע. אם חזל לא היו מזכירים אותו, ספק אם בכלל לא היו זוכרים אותו. וכשיש את כל הנרות האלה, וכל העצים, וכל דולק, והכל ככה נראה אוהו, ואיך אומרים שמה, עוד 4 ימים לזה, ועוד 7 ימים לזה, וכבר משווים. אבל כשיש הפסקת חשמל, והקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה כמה חודשים קודם, הנר חנוכה הוא זה שידלק. וזה יהיה האור שישאר אחרון. ולא שום אור אחר. זה הפרשה. יוסף בא ואומר לנו, תאמינו לי, פעמיים כבר הייתי בבור. למדתי. זאת האחריות. להניג עם אחריות. אז יוצאים ורואים את האור. ולכן לא במקרה אומר לנו התנחומה מרבותינו הקדמונים, שיוסף בגימטריה ציון. כי כל מה שקרה ליוסף קרה לציון. ואם אנחנו מחכים לאורות של ציון, שיחזרו להאיר את ציון ואת כל הארץ והעולם כולו, זה מתחיל בנר הקטן שלנו, בנר השם נשמת אדם. שמדיקים נרות חנוכה, וגומרים להדליק, תאמינו לי, שבו דקה כל יום, דקה על הקורסה, תסתכלו על הנרות, אבל ככה במבט אוהב, עמוק, דקה אחת, האור הזה ילווה אתכם כל השנה כולה. זה העוצמה של הנר. מול נר כזה, חבל על הזמן, אף אחד לא יעמוד. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה לפני חנוכה, בדיוק בשבוע הזה, על סדר הפרשה, בדיוק על סדר הפרשה. יצא השבת, התחלנו סדר וישב, הבאתי לכם הקדוש ברוך הוא. אז תפסיקו רק ליהנות מהתמונה, או לחשוב, או לקרוא פרשנות כזאת, עזבו את הכל בצד, חבל על הזמן. אני מדבר איתכם. הבנתם מה קרה פה? איך מלמעלה למעלה מגיעים לבור, קליט למה שיהיה. ומה זה תלוי? עד כמה נבין, כמה אחריות יש לנו. ואם נבין שיש אחריות, ניתן כתף, כמו שיוסף לימד אותנו, כמו שיוסף עשה, כמו שיוסף הבטיח לעצמו, אז נראה את היופי האמיתי. איך אמרנו הרבה פעמים בשם האריזל, יוסף היה הרי יתום אמיתי. אמא שלו כבר מתה, אבא שלו מסכן מתאבל עליו, והאחים רוצים להרוג אותו, הוא לבד. אבל כמה שהוא לבד, הוא יודע מה יפה. וכשהוא יודע מה יפה, אומרים חז"ל, אומר האריזל, יתום ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. זה היה יוסף. יופי כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, יש גם לנו. אנחנו בני בניו של אותו יוסף. אם נדע להתבונן באורות החנוכה בצורה הזאת, אנחנו מובטחים שיתקיים בנו במהרה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שבוע טוב. בעזרת השם, בשבוע הבא יהיה עוד שיעור, אחר כך תהיה הפסקה של כמה שבועות, אני נוסע לארץ מטעם הישיבה.